אז ערב טוב. אתמול נשאלתי באחת הקבוצות אם אנחנו נדבר על סבל. אז באופן מפתיע אנחנו מדברים על סבל, בעיקר מכיוון שאי אפשר בלי. אנחנו אי אפשר בלי זה לא כי יש איזושהי, אנחנו לא מקדשים את הסבל. אבל כאשר דיברנו ביום הראשון על העובדה שאנחנו נכנסים לתוך מעבדה כדי להכיר את המציאות, והמעבדה שלנו היא, אני רוצה גם לעשות קשר, מאוד קשורה גם לבודה, אנחנו לא כל כך התרחקנו, גם אם עברו 2500 שנה, המציאות לא כל כך השתנתה. לא השתנתה בכלל בהיבט הזה. ולכן אני רוצה קצת להפגיש את הקשר בין היציאה שלנו משדה הנוחות, כן? כל אחד מאיתנו יצא משדה הנוחות מהיום יום, עזבנו מה שעזבנו, בעיקר את ההרגלים הקטנים, והגענו לכאן בסוג של התמסרות מסוימת, הרבה פעמים בטח חלק מכם אמרו בטיפשות, בתמימות. אותי תמיד שואלים איך זה שהגעת, אני יחסית בגיל מאוד צעיר הגעתי לתרגול וישר למנזר. אז שואלים אותי איך זה קרה, אז אמרתי שאני חושבת שזה קשור לתמימות, ואחר כך יכול להיות שזה גם קשור לטיפשות, כי אני מבינה למה הגעתי, לא הבנתי למה נשארתי 26 יום. אחר כך כבר זה היה משהו אחר, אבל קורס הראשון שלי היה 26 יום. אז זה באמת, כאילו, כשמסתכלים על זה, היום אני מסתכלת, אני לא מצליחה להבין את המיינד שהיה שם. ועדיין אנחנו כאן אחרי היציאה מאותו מקום שנקרא שדה נוחות, שברגע שמשהו קורה לנו כאן על הקרית, אין לנו כל כך הרבה אפשרויות כמו שיש לנו ביום יום, למצוא לזה מענה, מחסה, להרחיק את זה, להדחיק את זה, להתרחק. אוקיי? כי באמת המקום הזה של אין טלוויזיה, אין טלפונים, אין ספרים, אין את המקרר, אין את הפיצוצייה הקרובה, זאת אומרת באמת אין את הדברים שאנחנו באוטומט הולכים, מה שאנחנו קוראים להם המנחמים. אוקיי? המוצצים, אמרה היום מישהי, המוצצים חסרים. אז זה, ויש לזה תפקיד, זאת אומרת, זה באמת משמעותי, המקום של לפגוש ולפגוש ולפגוש. ונחשוב על הבודה שהוא יצא בדיוק באותה מידה, הוא יצא משדה הנוחות שלו כשהוא בחר לעזוב את הארמון שהוא גדל בו ולצאת ולצאת כדי לחקור את המציאות, כדי להבין, כדי למצוא את הסוף לאותו סבל שהוא ראה, שהוא הבין בבהירות מאוד גדולה. הוא עושה את אותו דבר, זה מה שעושים גם הנזירים, היציאה משדה הנוחות. ומה קורה לנו כשאנחנו יוצאים משדה הנוחות? זאת אומרת, איך אנחנו יכולים להבין, כל אחד מכם כרגע, את הכאב הפיזי המסוים שהוא חווה בגוף כביטוי של אותו סבל שדיבר עליו הבודה? זה מה שאנחנו ננסה לעשות, כי זה די קשה לא לקחת את הסבל באופן אישי, זה אחד הדברים שהכי קשים לנו. זאת אומרת, לבוא ולהגיד זה סבל גלובלי, זה נורא קשה. אז אני אנסה, אני מקווה שברמה מסוימת, ושוב אני אומרת שזה ברמה מסוימת, כי בתרגול הזה שהוא מדבר על בהבנה, הוא מדבר על, 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 על עומק, על חוכמה, על משהו, על המילה תובנה, זו אותה חוכמה שנובעת מבפנים. זה לא משהו שאני אגיד, או סטיבן, או רקפת, ותגידו, הבנתי וזהו. אוקיי, זה לא הידע הזה שנקרא ידע מיד שנייה. אז אני ברמה אינטלקטואלית יכולה לדבר, כדי שבאמת ברמה חווייתית במהלך הימים הבהירות וההבנות האלה יעלו מה שנקרא באופן טבעי מתוך התובנה של ההתבוננות שלכם, הבהירות של ההתבוננות. אז תכננו להגיע ואולי ללמוד מדיטציה ולשבת בשקט. וכאשר אנחנו באים לשבת בשקט, אנחנו רואים שיש הרבה מאוד גורמים שלא צפויים כביכול מגיעים. החלק שהיום דובר בו הרבה, וגם סטיבן ככה הזכיר אותו בבוקר, זה הביטוי של הכאב, סבל הפיזי. חלקנו גם יכולים כבר לראות שיש איזה גם סבל שהוא נקשה, קשור במנטלי, שאני אדבר עליו מאוחר יותר. ואני רוצה לדבר על הסבל לפי איך שהבודה דיבר עליו, אוקיי? כל הביטוי של סבל. כשהבודה, הלימוד הראשון, בעצם כל האסנס, כל התמצית של הלימוד של הבודה מדבר על הסבל וההשתחררות מסבל. עכשיו, שוב אני אומרת, זה לא שמקדשים את הסבל, אי אפשר שלא לחוות, כמו שכל אחד פה כרגע לא יכול להגיד, לא ראיתי, לא שמעתי, לא הרגשתי. אוקיי? כי זה ביטוי מאוד מוחשי של החוויה. ההגדרה של הסבל נקראת היא כל ביטוי של בעצם אי סביעות רצון, חוסר סיפוק, אי סיפוק, אי נחת. זאת ההגדרה של הסבל. אוקיי? אז אנחנו יכולים כאן רק להיזכר ככה או בכלל להסכים לראות עד כמה זה נוכח כרגע על הכרית במהלך היום. התחושה הזו שזה לא מספיק, שזה לא טוב, שהרצון לשנות תנוחה, הרצון לשנות מקום, המאבק, בעצם המאבק, חוסר סיפוק זה המאבק עם הקיים, היא קבלת הקיים, הרצון לדחות, הרצון לחפש משהו אחר, זאת ההגדרה של הסבל, כשאנחנו משתמשים במילה הזאת. אני יודעת שהיא מילה מאוד כבדה, אנחנו הרבה פעמים שומרים אותה ביום יום שלנו באמת למקרים שאנחנו מדברים על אובדן גדול, על חולי, על כאבים פיזיים, ככה, מה שנקרא עם הצדקה, מובחנים או וכולי, או על כאבים רגשיים שאנחנו עוברים כתוצאה משינויים שונים שעוברים עלינו בחיים. עכשיו גם זה כמובן, אבל אם נסכים לראות, וזה מה שאנחנו מזמינים אתכם כאן, כולנו, זה להסכים לראות את החוויה הזו שהיא מתרחשת בכל רגע. שבכל רגע יש איזשהו משהו ככה שלא משנה גם אם זה קשור לחוסר סיפוק שלנו מהנשימה, חוסר סיפוק שלנו מכמות הריכוז, מכמות המודעות, מה ראינו, מה לא ראינו, כמה היינו במחשבות לעומת כמה היינו כאן. כל הזמן יש שם את החלק הזה בתודעה, אתמול באחת הקבוצות קראו לו זה הבאז הזה, שיגיד לנו מה לא בסדר, למה זה לא בסדר, למה זה לא מספיק. אוקיי? זה הביטוי. זו מה שנקרא האמת הנאצלת הראשונה. והיא מתקיימת תמיד, רוחבית בכל העולם. בעצם היותנו קיימים פה, זה מתקיים, זה לא קשור לעבר של כל אחד מאיתנו, לדפוסים שגדלנו לפיהם וכולי. פשוט קיים, נקודה. עכשיו, השאלה היא איך לא נשארים באוזלת יד למקום הזה. זה המקום שהבודה פתח כבאמת כתקווה, כמקום לשינוי, כאפשרות לאיזושהי טרנספורמציה ביכולת שלנו או באיכות החיים שלנו. במקום הזה שבכל זאת ישנה אפשרות לחיות את המציאות הזו במקום של שחרור מהסבל הזה, השחרור מהאי-סביעות רצון, השחרור מהאי-נחת. יש אפשרות, כי האי-נחת נובעת הרבה פעמים מהתניות שלנו. מה הרצונות, מכמות הרצונות, מכמות המוכנות שלנו בכלל לפגוש את מה שקיים כרגע כ-so it is. ולכן אנחנו השתמשנו הרבה פעמים במילה מאבק, כי בין אם אנחנו שמים לב או לא שמים לב, המאבק קורה עוד לפני שהחלטנו עליו. כאילו המלחמה מתרחשת, ורק אחר כך אנחנו ערים לעובדה שמתרחשת מלחמה. מה זה המלחמה? תחושה לא נעימה. כמה אנרגיה אנחנו משקיעים במהלך היום, או השקענו היום במהלך היום, כדי לא לחוות תחושות שהן לא נעימות. אוקיי? וכמה אנרגיה אנחנו משקיעים כדי לחפש תחושות נעימות. לחפש אולי חוויה נעימה שהייתה כדי שהיא תשחזר את עצמה. אוקיי, זאת שניהם באותה מידה, זאת ההגדרה של מה שנקרא סבל. ולכן, זה מה שהבודה ראה לפני 2500 שנה, זה מה שאנחנו פוגשים עכשיו, ולמעשה, אני לא יודעת אם אתם יכולים, אבל אפילו לדמיין את זה, שזה אותם צעדים. אנחנו עושים את אותם צעדים שהבודה למעשה צעד. זה לא כל כך רחוק. נכון שמאז נכתבו הרבה מאוד ספרים, ויש הרבה מאוד פילוסופיה בודיסטית, ופסיכולוגיה בודיסטית, וטיפול בודיסטי, עדיין זה הבסיס. אוקיי? ממש כאן החוויה האותנטית של כל אחד מאיתנו. אז הזכרתי את האמת הראשונה, זו האמת של עצם הקיום של אי סיפוק, אי סביעות רצון, הגדרה של הסבל. האמת השנייה מדברת על הגורם. מהו הגורם לסבל? שיש לסבל הזה גורם, זה לא, איך אמר פעם, הייתה פעם שיחה של אחד המורים, והכותרת של השיחה הייתה, את או אתה אינך הקורבן. כאילו לפעמים אנחנו יושבים פה ואנחנו מרגישים שאנחנו קורבן של משהו. והגורם לסבל הוא ההשתוקקות שסטיבן אתמול הזכיר. החיפוש, ההשתוקקות. עכשיו, זה יכולה להיות ההשתוקקות להשיג משהו, וזה יכולה להיות ההשתוקקות להיפטר ממשהו. זה עדיין אותה השתוקקות. Okay? וזה כמות האנרגיה המאוד גדולה שאנחנו משקיעים כל הזמן. כל הזמן. ולכן זה נקרא הגורם לסבל. ברוב הפעמים אנחנו חווים את הסבל, אבל בכלל לא ערים לעובדה שיש לו גורם. ושהגורם הזה זה מידת ההשתוקקות שלנו, הרצונות שלנו, כמות הרצונות שיש לנו מאותו רגע, אני אגיד אפילו יותר מזה, מאותה נשימה. שימו לב, כשאמרנו להיות עם הנשימה לפעמים, כמה ציפיות, כמה תובנות יש לנו לפעמים רק מהנשימה, מהגוף, מהתנוחה של הגוף, מהתודעה שתהיה שקטה, ממזג האוויר שיהיה נוח. זה קורה, זה מתרחש כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אבל זאת גם התקווה, כי אם אנחנו יודעים שיש סבל ויש גורם לסבל, אז אולי יש לנו מה לעשות עם הגורם. אוקיי, כבר אנחנו קיבלנו טיפ מאוד גדול. האמת השלישית, אני תמיד אומרת, זו הבשורה, הבשורה על פי הבודה, כן? יש את הבשורה הבודיסטית במקרה הזה, והיא באמת העובדה שאפשר להשתחרר. הסבל זה יכול להצטמצם. זה לא מחויב. ישנה איזושהי דרך של להשתחרר מהתניות, להשתחרר מהסבל. להסכים לשחרר גם את הרצונות האלו. אוקיי? אם יש לנו, אם הרצונות זה הגורם לסבל, אז יש לנו מה לעשות, אבל קודם צריכים לזהות את הרצונות. ברוב הפעמים אנחנו, מכיוון שאנחנו לא מזהים את הרצונות, אז אנחנו אפילו לא יכולים לצמצם אותם. ולכן זה תהליך של בהירות, לאט לאט. אז היום אני ככה, פחות או יותר, גם מהקשבה לקבוצות וגם מהידיעה, מה קורה בריטריט בדרך כלל, וגם להסתכל עליכם אפילו כרגע, אז לראות שכן, הסבל נוכח. אז אנחנו כ... אני יכולה להגיד לכם שאם היינו במזרח עכשיו, אז המורה היה עושה וי. סבל קיים, וי. אוקיי? הבהירות הזו קיימת. ועכשיו יש לנו, באמת במקום הזה, אני רוצה להודד אתכם, כי זה לא מתחיל ונגמר שם. זאת אומרת, זה כן מתחיל, אבל זה לא נגמר שם. יש למיומנות הזו שאנחנו מפתחים פה על הקרית, ובהליכה מרגע לרגע, את האפשרות לעשות את ההבדל. וזה על ידי איזשהו תרגוח, קוראים לזה מיומנות של התודעה. שאם האוטומט, שהתודעה בעיקר עובדת באוטומט, אנחנו היום כל אחד מאיתנו חווה את האוטומטים שלנו. אוקיי? והמפגש עם האוטומטים הוא לא פשוט, כי האוטומט הוא לפעמים משאיר אותנו קצת חסר כלים, כי האוטומט ממשיך להפעיל את המעגל של הסבל, הוא לא מוציא אותנו. אוקיי? ולכן מה שעוזר לנו לצאת מהמעגל הזה של הסבל, מאותו גלגל של האוגר שסטיבן הזכיר ביום הראשון, זה לעצור. ומה אנחנו עוצרים? עוצרים את ההרגל. את ההרגל בין הגירוי לתגובה. אם הגירוי הוא כאב, התגובה היא מה? מה? כדור, במקרה הזה, כדור, הלאה. אם הגירוי הוא כאב, מה עוד התגובה? ויתור, לברוח, לקום ללכת, לשנות תנוחה, מה? כיתור, להוציא כיתור, כן, אבל אנחנו פה, יש לנו מזל, אין לנו גם כמעט היכולת לקטר. מקסימום לכתוב פתקאות. זה דרך אגב, זה כבר קורה, דרך הפתקים אנחנו כבר מרגישים את הכיתור. אז זה היתרון, מה שאמרתי שוב, לצאת משדה הנוחות, כי אוטומטית אנחנו מרימים טלפון, מקטרים, באוטומט של היום יום. פה, בזכות השתיקה, בזכות זה שאני עם עצמי, בזכות שזה, זה עוד יותר עוצמתי. אז אני אמרתי היום באחת הקבוצות, כל זבוב הופך לפיל, וזה משמעותי שהוא הופך לפיל. כי כשהוא פיל אפשר להגיד גם כן, אפשר להתייחס אליו, אפשר להגיד שאנחנו לא רואים אותו, לא חווים אותו. ומתוך החוויה, כן, של לראות את הפיל, יושב פה, נמצא פה, יש לנו אולי איזשהו אפשרות עכשיו להתחיל גם קצת לצמצם את הפיל חזרה. והמקום הזה הוא מקום של, אני אומרת לכם כרגע, זה קורה. כי תשמחו מה שנקרא על התהליך, הבהירות מביאה אותנו לשם. אי אפשר שלא. אי אפשר שלא. אוקיי? אי אפשר שלא לראות את הסבל, אי אפשר שלא לשים לב לגורם לסבל, וכתוצאה מזה, כן? מכיוון שאנחנו לא באמת מזוכיסטים במהות שלנו, אנחנו לאט לאט גם משחררים. וזה קשור כן לתובנה, כן לעומק של ההתבוננות שלנו. אוקיי? אני רוצה להזכיר בתוך המקום הזה, דרך אגב, לא הזכרתי את האמת הרביעית. האמת הרביעית היא זו שמדברת על הדרך. הדרך לצמצום הסבל, הדרך להפסקת הסבל. אוקיי? זאת הדרך. הדרך של, יש בזה גם את תשומת לב שאנחנו מדברים פה, גם את המודעות, גם ההתנהלות האתית שלנו על איך אנחנו מדברים, מהי הפעולות הנכונות, ממה אנחנו מתפרנסים. זאת הדרך, אנחנו לא נרחיב, אנחנו נדבר עליה יותר לקראת היום האחרון. בסדר? פה אני ממש רוצה להתמקד מאוד בסבל ובגורם לסבל, יותר אפילו בבהירות, כמו להגיד לכם, מה שאתם רואים פה זה לא בגלל שאתם בריטריט. מה שאנחנו חווים פה זה בזכות זה שהסכמנו לראות. אוקיי? אז זה ככה בתוך ההתבוננות הזו אני רוצה להתייחס עכשיו גם קצת לאותם גורמים שאנחנו קוראים להם גורמים מעכבים, hindrances. אני הרבה פעמים משתמשת במילה אורחים, כי כל מה שאנחנו עושים, אנחנו יושבים על הכרית, רוצים לשבת בשקט, אז כבר עם הגוף לפעמים פה ושם אנחנו מסתדרים. גם אם אנחנו לא מסתדרים, אנחנו מתחילים לראות שהתודעה מביאה הרבה מאוד מה שנקרא הפרעות שהן בין, הן רגשיות מנטליות. והאורחים האלה הם סוג של חמש משפחות שמגיעות, הם סוג של משפחות כאלו. משפחה אחת מתוך האורחים זה אותה משפחה שאנחנו שומעים בפנימיות שלנו את התודעה מדברת, והיא בדרך כלל מדברת, זה המשפחה שמביאה איתה הרבה מאוד רצונות, כן, החלק שרוצה, ספר לנו כמה הוא רוצה. והדרך שהמחשבה הזו, האורח הזה פועל בנו או מדבר בתוכנו, הוא בא ואומר, רק אם היה לי זה, ואם ככה, ואם ככה, כאילו החלק כל הזמן שמתנה, הוא אומר, אם היה כך וכך אז, אם היה כך וכך אז, זה החלק ש, אוקיי? של ongoing כזה, מין תהליך שכל הזמן מספר לנו שבמקום אחר, אפילו על הזה, במזג אוויר אחר, אם היו תנאים אחרים, היינו מצליחים יותר. ואם היו מורים אחרים, ואם המערכת הייתה עובדת, ואם כל המזגנים היו מפסיקים או מופעלים, זאת אומרת, כל הזמן נעים מונח על כל מיני כאלה, ואם היה את התה שלי, ואם היה את הקפה שלי, ואם זה כל הזמן זה. ואם היה לי רק את השיחת טלפון אחת ביום, לא משנה למי. אוקיי, התודעה, האורח הזה הוא אורח שמאוד מוכר לנו ביום יום, זאת אומרת, הם גם אלה שמתפעלים אותנו מאוד חזק ביום יום, ויוצרים הרבה מאוד אי שקט, כל החמישה האלו. אז ביום יום זה באותה מידה, כל הזמן אומר לנו אם אז, וזה האורח שאני תמיד אומרת שהוא עוזר, הוא הופך אותנו לעבדים של איזה חלק בתודעה. כל הזמן מריץ אותנו להשיג עוד משהו כדי שאיכשהו נהיה מסופקים. אוקיי? תשימו לב, כשהאורח הזה מגיע, תראו איך אתם, איך אנחנו מתנהלים איתו, איך הוא מנהל אותנו קודם. בדרך כלל הם קודם מנהלים אותנו, ורק אז אנחנו שמים לב שהם קיימים. אז בואו נשים לב, אוקיי? זה עוד משהו בשדה תשומת הלב שלנו, שזה קיים. אוקיי? שים לב לזה. גורם נוסף, משפחה נוספת נקרא לה, זה כל הקטע של החשש, שמפעם, הדאגות שבאות, הפחד של מה יקרה, ואם אני אשב ככה לאורך זמן, אז כן, יהיה שיתוק כזה, ויהיה נמק שם, ואדם לא יזרום, ואני אצטרך, וזה קורה, זה כאילו, כי התודעה אין לה גבול באמת ליצירתיות של הדברים שהיא יוצרת, וזה הכל כתוצאה מה... כן, איזשהו, מה שנקרא, אחד מהרכבות שסטיבן דיבר עליהם, בעצם זה סוג של רכבת. כל אלה, זה בדיוק הרכבת. שאם אנחנו עולים עליה, אז אנחנו לא יודעים איפה תהיה התחנה הסופית, אבל אפשר לראות אותה ואפשר להעלות, אפשר גם להגיד לה, ראיתי, תמשיכי, אני בוחרת להישאר על הרציף עכשיו. כמות יותר, אני תמיד מציעה ביחס אליהם הרבה מאוד הומור. הרבה מאוד הומור. הם, כל החמישה האלה נוטים, חמשת המשפחות נוטים לתפוס אותנו, אני אומרת בכוונה, במקומות הרגישים שלנו. הם לא באים סתם. הם באים בדרך כלל במקומות שבהם אנחנו anyway כבר הקרית זזה לנו והמציאות מתנדנדת, אז הם פשוט מוסיפים, הם תוספת. משפחה נוספת, זה דובר עליה קצת ככה, אני גם בקבוצות וגם סטיבן דיבר, זה כל החלק של הנמנום, הרדמות, לאות, כבדות, כן, משהו כזה. חסר אנרגיה. Okay. וזה אומר לנו, אולי צריך ללכת לישון, אולי זה לא מתאים, אולי לא ישנה טוב בלילה וכולי. זאת אומרת, זה מגיע, עייפות היא מגיעה כחלק מתופעה שמגיעה. גם הלאות הזו, והשאלה היא איך אנחנו נשארים יחד עם זה. Okay? זה הרבה פעמים חלק של המיסוך, התודעה כאילו יוצרת לנו מיסוך בינינו ובין המציאות. אנחנו רואים את המציאות, אבל היא לא ממש נוגעת בנו. Okay, זה חלק מהממצחים של התודעה. ולכן רק כל מה שאפשר לעשות זה פשוט להיות עם זה, להיות, אם יש שם עייפות, איכשהו להיות עם העייפות, להסכים לראות את הכבדות הזו הגופנית. גם פה לא לקחת את זה באופן כל כך אישי. בסדר? זה הכל תופעות שבאות, הולכות, חולפות, השאלה היא כמה אנחנו... נקרא לזה השיעמום שלי, דרך אגב זה גם השיעמום, השיעמום שלי, הפחד שלי, הדאגה שלי, הרצון שלי. ברגע שיש שלי, נורא קשה לנו לא לעלות על הרכבת. ברגע שאנחנו אומרים שלי, אנחנו כבר שם. המשפחה הנוספת שבאה לבקר אותנו כאשר אנחנו רק רוצים לשבת בשקט על הקרית, זה כל באנגלית זה נקרא ill will, זה כל ה החלק היותר של הפייר, כן? הרגשות של יותר אש, התוקפנות, התסכול, הכעס, הקנאה, השנאה, פתאום אנחנו מוצאים איזושהי מחשבה תוקפנית על מי שעומד לפנינו בתור האוכל. כאילו, out of, כן, ולמה זה ככה ולמה זה, הוא ככה, וכל התרוניות וה, כן, החלק הזה, כיתורי, הכל, זה החלק, זה, אוקיי? זה עוד איזשהו חלק שיגיע וככה, יציף. ויש לאורח הספציפי זה יכולת להציף מאוד חזק. מאוד חזק, מאוד רותח. זה מאוד רותח כשזה עולה. האחרון חביב זה משפחה כזאת, או יותר מסוים, או אפילו לא זה, זה הספק. הספק, ספק שתפקיד שלו להפסיק אותנו. פעם אחת אמרה לי מישהי לא מזמן, פיקפוק, אני מפקפקת, וזה גם שכחתי את המילה הזו, מפקפקת, האם אני יכולה לעשות את זה, האם זה לא קשה, האם זה מתאים לי, האם זה... כל הספק. עכשיו, כדאי לשים לב לספק. הוא מאוד מתעתע, כי הוא מאוד רציונלי, הוא לא רגשי. הוא תמיד מספר לנו את הדרך הרציונל שלנו, למה זה לא מתאים, למה זה כן בסדר, למה זה לא בסדר, למה אני צריכה עכשיו את זה, ולמה אני לא צריכה את... זאת אומרת, כל הזמן הספק הוא זה שיתעתב, ותמיד ייתן את הסיבות הכי מוצדקות. זאת אומרת, הוא מאוד חכם. הוא יודע לתת תשובות. הוא יודע גם, מה שנקרא, להפסיק. זאת אומרת, הוא אלוף בלהפסיק אותנו מהמעשים. אוקיי? אז כל החמישה האלו, אנחנו מבקשים, מזמינים, הם כבר מצויים פה, זה לא ש... כן, הם בתוכנו. הם בתוכנו, לפעמים אחד מהם יותר, לפעמים אחד מהם פחות, אבל אתם מוזמנים להיות אליהם בקשב, בתשומת לב, כי הם, אנחנו חווים אותם דרך המערך של המחשבות שלנו. ולכן, כשאתם שמים לב למחשבה, כן, שמים לב, שימו לב ככה מה מפעיל אותה, לא כדי לחקור את המחשבה. אלא, אבל אפשר לראות מה האיכות של מחשבה. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו פתאום בחשש. אפשר למצוא את עצמנו בפחד, בתזוזה כזאת, כי אנחנו לא בטוחים, כן? ההפך מה, אנחנו לא בטוחים שמה שאנחנו עושים זה נכון, זה מתאים לנו, זה הזמן שלנו. אוקיי? אז הם אלו שבאים לנער אותנו קצת מהקרית. אקארט טול בספר של כוחו של הרגע הזה קרא להם גופי כאב. והסיפור של גופי כאב, אני חושבת שביהדות אפשר יהיה לקרוא לזה היצר הרע. זה אותם אלה שככה באים ככה לבדוק את היציבות שלנו אל מול המציאות. כל פעם דוחפים ממקום אחר. גופי הכאב זה החלק שתמיד בא ומוצא מה שנקרא את הבטן הרכה, ושם הוא מכה, אז זה פחות או יותר. ואנחנו בעיקר מכירים אותם דרך, אין מה לעשות, דרך החוויה. זאת אומרת, הם באים, נכנסים, מתארחים, ועד שאנחנו אומרים להם, ראינו להתראות, אנחנו עסוקים כרגע, פחות או יותר. זה אני בכל זאת, אני כן אקח הלאה, לא התכוונתי לעשות את זה, אני כן אקח הלאה את הדימוי של האורחים, כי צריך לזכור שאורח באמת מגיע והולך. עכשיו, מה לנו קורה כשהאורח מגיע? מה לנו קורה באופן אישי כשמגיעה מחשבה של ספק, שמגיעה מחשבה עם חשש, שמגיעה מחשבה של חוויה של שיעמום? מה קורה לנו באופן אוטומטי? יש לנו מין התבייתות כזו, כן? תופסים מאוד חזק את האורח שלא ילך. זה פחות או יותר מה שקורה לנו. אני מניחה שאנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, כי זה מאוד קשור לאמת של הגורם לסבל והשחרור מסבל. זה בדיוק מצוי שם. כן? החלק הזה שבאנו שאוחז באופן אוטומטי, התודעה שאוחזת בדברים, בלי לדעת, והמוכנות לשחרר. לאחוז בחשש ולהסכים לשחרר חשש. אוקיי? אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, אז אני לא ארחיב יותר מדי. אז אתם מוזמנים גם את זה ככה, שזה יהיה ככה במודעות שלכם, לקיום שלהם. כי אחד הדברים באמת שקורים לנו זה האישי, זה מאוד אישי. כשעולה תסכול הוא מאוד אישי. אני לא יכולה להגיד, טוב, הוא אורח. כי בהרגל שלנו, נכון? בהרגל שלנו האוטומטי זה תסכול שלי. זה ההרגלים שלנו, זה הדפוסים. אוקיי? אבל המוכנות גם להסכים לראות תסכול כתסכול, לחוות תסכול כחוויה, כן, שמגיעה. כמו לחוות ספק. להרגיש ככה איך ספק פועל. כמו להסכים להיות עם חשש. לרגע. לראות חשש כחשש. ומשם זה מה שנקרא להמשיך הלאה, לחזור אל הנשימה. בוא נגיד, זיהיתי, ראיתי, להסכים לזהות אותם. אוקיי? אז אני רוצה להמשיך ולדבר על ה... כיוון שהתחלתי כבר לדבר על הסבל, ואני בטוחה שישנה שאלה, אז מה, אם המציאות היא סבל, איך אנחנו יכולים לשנות אותה? זו שאלה שהיא מאוד מתבקשת. ומה שחשוב לי לומר שבתרגול הזה, מה שמשתנה זה לא המציאות, אלא התפיסה שלנו את המציאות, הגישה שלנו למציאות. גם אם המציאות שאנחנו חווים, אנחנו יכולים לקרוא לה טוב ורע, נכון ולא נכון, נעים ולא נעים, ומה שקיים שם, מה שיכול להתקיים שם, זה גם האמצע. המוכנות הזו שלנו, של התודעה, ההתפתחות של התודעה להיות עם נעים ולא נעים באותה מידה. לא כאפתיות, לא כאוזלת יד, לא כקורבנות, אלא ממקום של עוצמה, ממקום של היכולת להכיל מגוון יותר רחב של החיים, של המציאות. זה לא רק המקום הזה שאיפה שנעים לי אני מתרחבת, איפה שלא נעים אני מתכווץ, כן? הרבה פעמים איפה שנעים לי אני פוחדת, כי הנעים הזה עומד להיגמר, שזה גם, זה ביטוי מאוד חזק של האמת הראשונה של הסבל. ולכן העוצמה הזו שהתרגול מציע, בעצם הדרך הדרמה, נקרא לזה, מציעה לנו. העוצמה של היכולת להיות באיזון ויציבות עם המציאות. ממקום שיכול להיות אם נעים, אם לא נעים. אוקיי? אם רצוי ואם מצוי, באותה מידה, שפה החוויה הכי עמוקה היא חופש. מה זה החופש הזה? החופש שהאושר שלי לא מותנה במזג האוויר, כן? לא מותנה באוכל שיוגש, לא מותנה במה יגידו לי או לא יגידו לי בעבודה, לא מותנה אם אני אקבל הכרת תודה אחרי שהכנתי ארוחת ערב נפלאה. זאת אומרת, זה לא מותנה, המקום הוא של יציבות, של איזשהו שקט מאוד גדול. ולתרגול הזה בהחלט, לחוכמה הזו בהחלט יש מה להציע לנו. כאיכות חיים, כמשהו שמשחרר אותנו מהסבל, שעוזר לצמצם את הסבל. אני רוצה כרגע לדבר על נושא אחר. אני ככה עושה איזשהו שינוי. היום בערב אנחנו נצרף לתוך התרגול שלנו תרגול נוסף. תרגול שהוא בודיסטי והוא למעשה הולך במקביל לתרגול שאנחנו מקיימים פה בימים האלו, וזה חלק של התרגול שנקרא מטה או התיידדות, אהבה וחמלה, כל האיכויות איכויות שהן דרך הלב, נקרא להם ככה. אותה חוכמה, אותה בהירות, רק דרך הלב. וזה המקום של להביא לתוך החיים שלנו גם רכות, גם קבלה, בתוספת. זה לא במקום, זה בתוספת. זה נקרא הכנף השנייה של הבודיזם. יש את הכנף של החמלה והכנף של החוכמה. שהוויפאסנה כרגע אנחנו יותר צועדים בדרך, מתרגלים בדרך של החוכמה. הדרך של המטה היא גם תהיה שונה בתרגול, היא פחות עובדת על ריכוז בנשימה, אלא היא יותר תעבוד עם משפטים, אז אני כבר מכינה אתכם לכך, שזה תרגול מקביל, תומך, מאזן הרבה פעמים ומשלים את התרגול של הויפאסנה. הם שניהם תרגול של אותה מסורת. אין פה נכון ולא נכון, אין פה תרגול אמיתי יותר ופחות אמיתי, אני כבר אומרת, פשוט יש לנו אפשרות נוספת לתרגל את אותם דברים גם דרך הלב. הרבה פעמים קורה שבתרגול של ויפאסנה אנחנו קצת משאירים את העולם הרגשי שלנו בחוץ. קצת משאירים את החלק של רכות בחוץ כדי להיות כמה שיותר טובים על הכרית, כמה שיותר יציבים, כמה שיותר עם הנשימה, ולפעמים זה סוגר אותנו. וכדי לא לסגור, אז יש גם את האופציה של הנוסף, גם להכניס את החלק הזה. אז היום, מהיום, המדיטציה האחרונה תוקדש לתרגול של, זה נקרא ברמה ויהרה. ברמה ויהרה זה המשכנות השמימים, זה חלק של אהבה ללא תנאי, חמלה, שמחה, היכולת לשמוח בשמחת האחר, ומתוך המקום הזה איזון. זה אותו איזון שדיברתי עליו מקודם, כשאנחנו מדברים על שחרור מסבל. כן, זה אותו דבר. אז זה עד כאן, מה שנקרא. אז בואו נשב כמה דקות ברעננות.